מסמכים מסווגים. השב"ק עקב אחר הכנענים עד שנות ה-80 וראה בהם כת מסוכנת. כתבתו של יוסי מלמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. אוגוסט 1970. שני אנשים עומדים ברחוב דיזינגוף ומציעים למכירה את כתב העת הכנעני א' תמורת 50 אגורות. איש שבק שכינויו קדר, מתעד, חותם ומתייק. אוקטובר 1975. איש שבק שכינויו ירובעל מסכם משדר טלוויזיוני בנושא כנענים וציונים. בתוכנית השתתפו מטעם הכנענים אהרון אמיר ועוזי אורנן, כותב ירובעל. את הצד הציוני ייצגו לובה אליאב ושלמה אבינרי. פרופסור לייבוביץ' ישעיהו, שהופיע גם הוא כעד, כינה את הכנענים פשיסטים. ינואר 1984. איש שבק שולף עמוד מהמקומון כל העיר ומתייג תגובה של דוקטור ראובן סיוון לדברים של פרופסור עוזי אורנן. איני צריך להזכיר, כותב סיוון, שבזכות הדת היהודית, מסורת ישראל והספרות העברית, שהיא בעיקרה הדתית, זכינו למה שזכינו בדור הזה. לשפשף את העיניים ולא להאמין. מתברר שבשבק עוקבים אחר שיח בלשנים. שלושת המזכרים הללו מופיעים בתיקים סודיים של שירות הביטחון הכללי שמתפרסמים כאן לראשונה. עולה מהם שהשבק ניהל מעקב שיטתי וממושך אחרי תנועת הכנענים, או בשמותיהם המקוריים, העברים הצעירים והוועד לגיבוש הנוער העברי. המעקב הזה נמשך עד אמצע שנות ה-80 וניכר כי רובו המכריע הסתכם בריגול פוליטי. המסמכים גם חושפים יחידות של השירות שמשתכות כיום לחטיבה היהודית. אנשי השבק קראו פרסומים פומביים של התנועה, עקבו אחר חבריה, הסתננו לכנסים ולחוגי בית, אספו כרוזים, תעיקו קטעי עיתונות ובלשו אחר התכתבויות בדואר, בשיטה הישנה והטובה, פתיחת המעטפות באמצעות עדים, עיון בתוכן המכתבים ואז הדבקה מחדש בלי להותיר עקבות. מי שאחראי לחשיפת המסמכים הוא ההיסטוריון וחוקר הדתות דוקטור שי פררו, שמשמש עמית מחקר באוניברסיטת חיפה ובמרכז תל חי לחקר דתות. אל חקר התנועה הכנענית הגעתי מעיסוק מחקרי אחר, מספר פררו. ערכתי מחקר ארוך טווח שהתמקד בישראלים שעוסקים בפרקטיקות של מגיה וחישוף ומזדהים כנאו-פגנים. העבודה הזאת כללה גם ביצוע מחקר משתתף בתקסים ובמפגשים חברתיים. שם התוודעתי להזדהות של חלק קטן מהם עם פנתיאון האלים הכנעני. בימי המנדט הותחו בכנענים האשמות בדבר קיום טקסי עירום שהוקדשו לאלה השתורת. שירות הידיעות של ההגנה, שי, ניהל מעקב אחר חברי הקבוצה, אומר פררו. השירות הקדיש מקום לא מבוטל לסוגיית קיומם או אי-קיומם של טקסים אלו, אך עיקר העניין של השי בוועד לגיבוש הנוער העברי נבע מהמעקב הנרחב אחר ארגוני הפורשים השונים. המעקב שנגע לטקסי העירום עורר אצל פררו עניין כחוקר דתות, אך לא חלף זמן רב עד שהבין שעליו לעסוק במתמון ההיסטורי-מודיעיני שנפל לידיו, המעקב אחר התנועה הכנענית כקבוצה חתרנית. האם היה שחר לחששות של הממסד מהכנענים עד כדי הצדקה של מבצע ריגול ממושך? כדי לענות על השאלה הזאת, צריך לחזור לראשית תולדות התנועה. הוועד לגיבוש הנוער העברי התגבש בעקבות רעיונותיו של ההיסטוריון וההוגה עדיה חורון. ב-1938 נפגש עם חורון המשורר יונתן רטוש, שנשבע בקסמיו. עד מהרה החל רטוש לשלב בכתיבתו מוטיבים פגנים, ולקרוא בשיריו ובמאמריו ליצור בארץ ישראל עם חדש, עברי ולא יהודי. סביב הרעיונות החדשים התקבצה החבורה החדשה. כינוי הגנאי שהדביק למשורר אברהם שלונסקי, הכנענים, הפך לשמה בפי כל. הכנענים ראו בהתיישבות העברית החדשה המשך לתרבויות הקדומות שהתקיימו בכנען העתיקה. הם ביקשו להשיל מעצמם את הדת היהודית לטובת זהות חדשה וילידית. ב-1943 פורסם המניפסט הכנעני, פרי עתו של רטוש, ועלה על נס את ההתנקרות ליהדות ולציונות. הוועד לגיבוש הנוער העברי פונה אליך באשר אתה עברי, באשר המולדת העברית היא לך מולדת בפועל, ממש וכפשוטה, ולא בחזון, ולא כמשאת נפש, ולא על דרך הדרש, ולא כפתרון לשאלת היהודים, ולא כפתרון לשאלות העולמיות, ולא כפתרון לתסביכים נפשיים שונים של מוכי גלויות, באשר מיטב מאמציהם של הורים, מורים ומנהיגים ואנשי רוח תלושים, לא הועילו לחבב עליך או לקרב אל נפשך את רקע העיירה היהודית ואת ההיסטוריה של הפזורה היהודית על הפוגרומים והגירושים ומקדשי השם. לא הועילו לעקור מלבך את ההתנקרות הטבעית לכל מבשרי הציונות. ההתנקרות הטבעית לכל מבשרי הציונות עמדה בבסיס החשש של הרשויות מהקבוצה, שרק גבר והלך לאחר קום המדינה, ככל שהתרחבה השפעתה. אנשי רוח ויוצרים נמשכו אחר הרעיון הכנעני, בהם עמוס קינן, בנימין תמוז, אהרון אמיר, והאחים בועז ויעיר עברון, ועוד. הכנענים אמנם לא סחפו אחריהם את ההמונים, ולמעשה נותרו קבוצה מצומצמת למדי, אבל בכתבי העת ובעיתונות הדיון סביבם היה אז. מרגע שהשפעת הכנענים צדה את עיני הממשלה, אך טבעי היה שהיא תעורר גם את סקרנותם של גופי הביון. פעילותו של השבק, אז השין ב' לא הסתכמה בימים ההם בענייני ביטחון. בשנות ה-50 פעל הארגון כמעין שלוחה של מפאי, ויזם מעקבים אחר המפלגות המתחרות. חירות של מנחם בגין, יוצא לחי בראשות נתן ילין מור, הציונים הכלליים, מפם, בחדרו של מנהיג המפלגה, מאיר יערי, התגלו מיקרופונים ששתלו אנשי המבצעים, וכמובן, הקומוניסטים. ראש המוסד דאז, איסר הראל, שימש גם כממונה על השין ב' וראה עצמו כאיש פוליטי. הראל לא היסס לפרוק את עול הממלכתיות ולהשתתף בישיבות של הנהגת מפאי. מעת לעת הוא סיפק מידע בעל אופי מפלגתי, דיווח על הנעשה בשורות האופוזיציה וטיבל בהמלצות לבן גוריון. הכנענים במובן זה לא היו שונים. הם היו עוד זרם אופוזיציוני. והמסמכים שמתגלים כעת רק מהווים הוכחה נוספת לשימוש בשבק לצרכים פוליטיים בימי קום המדינה. לפי יאיר שפיגל ממורשת, יחידת ההיסטוריה של השבק, כמחצית מתקציב הארגון הוקדש בשנותיו הראשונות לריגול פוליטי. לפי איש שבק בכיר שבקיא בהיסטוריה של החטיבה היהודית, הפעילות הפוליטית של הארגון עצמו דווקא הייתה מצומצמת, אך בכך לא מסתכם הסיפור. אנשי השבק שעסקו ברגול הפוליטי היו מעטים, הוא אומר, אך הם נעזרו בסייענים רבים. אלה היו אנשים עם כוונות טובות שהאמינו בחשיבות הביטחון, גם על חשבון הדמוקרטיה. הם היו מוכנים לבלוש, לעקוב, לצלם, לפתוח מכתבים, להלשין, להרתיע ולדווח לאנשי השבק, בלי תמורה, רק מתוך תחושת שליחות למען המדינה. מקסימום, המפעיל מהשבק יעניק להם פעם בשנה, בראש השנה או בפסח, בקבוק יין או ספר לאות הוקרה. כך למשל היה בספטמבר 1969, כשקצין ביטחון בסניף הדואר ברמת אביב דיווח כי נפתחה תיבת הדואר של עדה גור, ביתו של מר גור, פעיל בתנועה. הקצין, יוטל אור שמו, העביר מזכר בנושא לשבק, והוא התווסף לאחד התיקים. עמוס מנור, שכיהן כראש השבק בשנות ה-50, טען באוזניי בריאיון שהתפרסם ב-2006, כי שנים אחדות לאחר כניסתו לתפקידו, הורה לשרוף את כל החומרים שנאספו לצורכי מעקב פוליטי. אלא שמנור לא דייק, רק חלק מהחומר הושמד. חלק אחר נשמר, ואף הוא בא בחומר חדש. הכנענים לא היו לבד. תנועת החירות, מקי, רקח וארגוני מחאה שונים, מהפנתרים השחורים ועד פעילי מצפן, היו נתונים למעקב פוליטי במובהק גם בהמשך. כדי להצדיק זאת, שבק הגדיר אותם כחשודים בחתרנות. רק לאחר המהפך ב-1977, עם עליית בגין לשלטון, חדל השבק ממעשים אלה. בליל הבחירות, כשהתברר שהמערך הובס, נלחץ ראש השבק דאז אברהם אחיטוב, והורה לשרוף מיד את כל החומרים הפוליטיים. התנורים שבערו את המסמכים דלקו מסביב לשעון ימים רבים, עד להרכבת הממשלה החדשה. תיקי השבק על הכנענים נושאים עשרות רבות של עמודים כל אחד. רובם מכילים גזרי עיתונות וגיליונות של כתב העת א', אך ביניהם מופיעים גם תיקים שמתעדים מעקבים. פה ושם מסתתרים ניסוחים שמסגירים את נקודת המבט של השירות. כך למשל נכתב באחד התיקים. באידיאולוגיה הכנענית תופס מקום מיוחד עניין הדם, הגזע, הכוח והאלימות. אין הכנענים מהווים ארגון במובן המקובל, במובן מסוים הם יותר מארגון. הם מהווים מעין סקטה, מסדר בעל ייחוד. הם מתעוררים מדי פעם לפעילות, בעיקר ברגעי משבר במדינה. במצבים כאלה הם עלולים להוביל לביצוע מעשי אלימות ואף מעשי שפיכות דמים. אף שהתמונה שמשתקפת מהחומר היא של ריגול פוליטי, בקצוות עסק השבק באספירציות אלימות, גם אם לעתים ראה צל הרים כהרים. אחד המסמכים הבולטים בהקשר הזה נכתב באוגוסט 1952 וסופג כחשאי. במסמך מככב יעקב לוטן, חבר מפקדת האצ"ל באירופה, ששימש גם כעורך שבועון ביידיש. במסמך מצוין כי לוטן הפסיק את חברותו בתנועת החירות בעקבות החלטתו של בגין להפסיק את הפעילות נגד גרמניה. ברקע למעקב אחר לוטן עמדה תקרית חריגה, שבמרכזה עמד חבר האצ"ל אליעזר סודית שרון. סודית שרון נשלח בתום שירותו בצה"ל לצרפת, שמרכיב פצצה ושלח אותה לקנצלר גרמניה, קונרד אדנאואר. מטרתו הייתה למנוע את הסכם השילומים. הפצצה גרמה למותו של חבלן, וסודית שרון נידון למאסר וגורש מצרפת. מאוחר יותר הוא גויס למוסד והשתתף בהתנגשות בבחיר נאצי באורוגוואי. מטבע הדברים, כשהגיע המידע על אותן, בשבק זקפו אוזניים. בזמן האחרון החליט הנה להקים מחתרת בלתי תלויה שמטרתה מיגור המשטר הקיים, כתבו בשבק על אותן. לשם כך ניהל מסע ומתן עם ביתר, בתנאי שהארגון יקום ללא תלות מפלגתית, ואף ללא ידיעת מרכז תנועת החירות. לדרישת ביתר, להודיע על כך לפחות לבגין, התנגד לוטן באופן תקיף. על פי המסמך, באותו זמן נפגש הנ"ל עם אהרון אמיר כדי לבדוק אם יוכל לסמוך עליהם מבחינת כסף, אנשים וכולי. עם האחרון היה לו מגע מזמן שהתחיל לפרסם בעיתון חירות מאמרים על שורשי הנאציזם וגרמניה, והיה זקוק לחומר מתורגם. אהרון אמיר הסכים עקרונית, אך הביע חששותיו בגלל הקרבה לתנועת החירות שעלולה להזיק למרכז העברים הצעירים, ודחה את החלטתו הסופית. האזכור הזה של אמיר נותר באגביותו, ללא פרטים נוספים. לפי השבק, בפעולה הראשונה של המחתרת, חושב לוטן על פיצוץ הבניין החדש של הוועד הפועל בתל אביב. לשם כך נחוצים לו 500 קילוגרם חומר נפץ, שצריכים לעלות לפי חישובים כ-1,000 לירות, לירה ישראלית. כחודשיים לאחר מכן נעצר לוטן בגין שיתוף פעולה עם דוב שילנסקי, לימים יושב ראש הכנסת, שנתפס בקומת המרתף של בניין משרד החוץ, כשבתיקו מטען נפץ. שילנסקי, שחבר למחתרת שפעלה נגד הסכם השילומים, נידון לשנה ותשעה חודשים במאסר. אחד האירועים המסעירים באותן שנים התרחש ביולי 1952, כשפצצה הוטמנה בדירתו של שר התחבורה דוד צבי פנקס בתל אביב. פנקס היה הנציג תנועת המזרחי, שהוביל החלטה על השבתת התחבורה בשבת. שני חברי לחי לשעבר, עמוס קינן ושלטיאל בן יאיר, נעצרו בחשד שניסו להתנקש בשר במחאה על הכפייה הדתית. בית המשפט זיקה אותם מהאשמות, אך לימים סיפר לי איש לחי נוסף בשם יעקב חירותי, כי הוא נטל את הפצצה ממחסן סודי מימי המחתרת ומסר אותה לקינן. חירותי סרב לדבר איתו במשך שנים, בטענה שקינן הונה אותו וסיפר לו שהפצצה מיועדת לחנות ביפו שמכרה סחורה גרמנית. בעיתונות של אותם ימים נכתב כי הכנענים, שהיו אכן פעילים נגד כפייה דתית, הם האחראים לניסיון ההתנגשות בפנקס. הכנענים מצידם הגיבו בתביעה דיבה. ומה סברו בשבק על הפרשה? בדוח שזכה לכותרת תגובות בין אנשי א' ואוהדיה על פצצת פנקס, נכתב כי יאיר עברון, לימים פרופסור ליחסים בינלאומיים, ואחיו, העיתונאי בועז עברון, הופתעו מהפרשה. יאיר אומר שלא ידע מה העניין מקודם, נכתב בדוח, שכנראה הייתה פעולה פרטיזנית וכי בדרך כלל אנשי א' מתנגדים לפעולות של טרור. בשולי המסמך כותב איש השבק כי נראה לי שאנשי השורה של א' לא ידעו על הפעולה. הם היו מרוצים מעצם הרע שהעניין עורר והתייחסו בקלות ראש לעצם הפעולה. דוקטור פררו, חושף המסמכים, מספר כי הכנענים היו תחת עינם הפקוחה, הן של השבק והן של המשטרה. פררו מצא מסמכים שעניינם מחאה שארגנו פעילי הכנענים נגד חנויות הסקריפים, בתי עסק שאפשרו מסחר בתוצרת מחול בימי הצנע. פעמים רבות זה הסתכם בדיבורים, אך לפי השבק, היו גם מי שרצו לעבור למעשים. צעירים אקטיביסטים אלה, נכתב במסמך סודי מיולי 1952, דרשו אשתקד מהנהגתם שלא להסתפק בפרסום קרוזים נגד פתיחת חנויות הסקריפים, אלא לפוצץ ולשרפן. באחרונה, בשלה בלב כמה מהם ההכרה, כי אין לקוות הרבה מהנהלה הקיימת, ויש להקים גוף מחתרתי לוחם שיבצע פעולות שוד, בנקים וטרור לטובת ההסתדרות. הכוונה כנראה נגד ההסתדרות, בלי נטילת רשות מהנהלה ואפילו בלי ידיעתם. במהלך מחקרו גילה דוקטור פררו שהכנענים לא הסתפקו בניסיונות לרכוש השפעה בכתבי עת, בקרב סטודנטים ותנועות נוער, אלא פעלו להקים תאים גם במערכת המשפט ובצבא. לאחד הדוחות שמופיעים בתיקי השבק צורף נספח שכותרתו עברים צעירים בצבא. בנספח מופיעים שמות החיילים והקצינים ומספריהם האישיים. המחבר ציין כי בדרך כלל לא נודע עד הנה על הצלחת תעמולתם של העברים הצעירים ביחידות צהל. רק אהרון אמיר הצליח בימי שירותו בעתודה בחיל ההנדסה לרכוש לרעיונותיו שני חיילים וחיילת. ובאמת, הכנענים לא רכשו קהל גדול לרעיונותיהם. במסמך אחר נכתב כי מספרם, בסך הכל 70 רשמיים וכ-30 מועדים ברחבי הארץ. כך או אחרת, בשבק לא הרפו והמשיכו באיסוף ידיעות בטלות עד 1986. אז תויג זיר עיתון שבו דיווחה דליה קרפל על מפגש לזכרו של יונתן רטוש. יד נעלמה הדגישה את שמות הנוכחים, בהם גם ניסים אלוני וחיים גורי, והם אפילו לא ידעו שהם כאלה. מה פתאום נחשפים מסמכים ארכיונים של השבק? השב"כ, המוסד ושאר הארגונים החשאיים מחויבים על פי חוק להעביר את החומרים ההיסטוריים שלהם לארכיון המדינה. במשך שנים הם נמנעו מכך והעדיפו לשמור את חומרי הארכיון שלהם אצלם ולעבור על החוק. בעקבות פניותיי עוד בשנות ה-90 ותחת איום בהגשת עתירה לבגץ, הודיעו המוסד, השב"כ והוועדה לאנרגיה אטומית כי הם מקבלים את מרות ארכיון המדינה. אלא שגם אז, הארגונים ניצלו את כוחם והשפעתם ושכנעו את הממשלה להאריך את החיסיון על החומרים מ-50 שנה ל-70 שנה, ובאחרונה אף ל-90 שנה. בתקופת כהונתו של בנימין נתניהו, התקנות על חיסיון הארכיונים הלכו והחמירו. הן מאפשרות להמשיך להסתיר מידע מעין הציבור, גם אם הוא אינו יכול להזיק לביטחון המדינה. בתי המשפט, ובכלל זה בגץ, נוטים לקבל את עמדת המדינה, שלפי החשיפה של כל חומר תזיק לביטחון. המצב מביא לכך שישראל היא כנראה הדמוקרטיה המערבית היחידה שבה כמעט כל החומר הנוגע לארגונים חשאיים אינו נגיש לציבור. על הרקע הזה, כיצד הצליח דוקטור פררו לחשוף את מסמכי השבק על הכנענים? עם השנים, העתירות לבגץ אילצו את גופי הביון לרקח את עמדתם וליזום בעצמם חשיפה מסודרת של חומרים שאין בהם כדי לפגוע בביטחון. עצם הנועל אמנם סודי, והחשיפה מתבצעת בעצלתיים, בלשון המתה, אך מתברר שיש סדקים חיוביים. כך היה במקרה של פררו. בינואר השתקד הוא פנה לשבק באמצעות אתר ארכיון המדינה, בבקשה שיבדקו אם קיימים בארכיון שלהם תיקים רלוונטיים על התנועה הכנענית. התוצאה לא איחרה לבוא. ארכיון המדינה התקן אותי זמן מה לאחר מכן, כי פנייתי הוא עברה לשבק, ושיעדכנו אותי לכשתתקבל תשובה, הוא מספר. אך מאז לא שמעתי מהם מילה. כשנה לאחר מכן, במסגרת חיפוש שגרתי אחר חומרים חדשים באתר הארכיון, נתקלתי להפתעתי ב-21 תיקים חדשים על התנועה, שהועלו לאתר ומקורם בשבק. נכון להיום, מדובר בתיקי השבק היחידים שעברו חשיפה והועלו לאתר ארכיון המדינה. מסמכים מסווגים. השבק עקב אחר הכנענים עד שנות ה-80 וראה בהם כת מסוכנת. כתבתו של יוסי מלמן. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.